ניקח את הזמן ברכה בתורה תחילה. ככה חכמים הזהירו אותנו שצריך לפתוח בתורה תחילה, בברכה, תביעות, בברכה תחילה, ברכת התורה. ועניינה של ברכת התורה, נזכור שהתורה היא דבר השם. שכשאנחנו עוסקים באיזשהו דבר בתורה, אנחנו עוסקים בדבר השם. בין בהלכה, בין בהגדה, כל דבר שבתורה הוא דבר השם. וכשזוכרים את זה, אז צורת הלימוד מקבלת מיד משמעות גדולה כמובן, גודל עליון, והלימוד נעשה לשמה, כי אי אפשר לקחת את דבר השם העליון הגדול, להשתמש בזה לאיזה מטרות פרטיות, אישיות של האדם, להנמיך את דבר השם, אלא לימוד התורה הוא נעשה לשמה להתבטל כלפי ריבונו של עולם. סדר נזיקים שאנחנו עוסקים בו, הוא נקרא סדר ישועות. רש"י מסביר במסכת שבת, למה הוא נקרא סדר ישועות? כי הוא מציל את האדם מלהיכשל ולהשתמש בדברים שלא שלו, שאחר כך זה מחייב אותו. כל השתמשות בדבר שלא שלא מחייבת אותו, הוא נהיה חייב, הוא נהיה משועבד. ובעצם כשאדם משועבד הוא לא בן חורי, הוא לא עצמאי, אין בו עצמיות. אפילו לקבל מתנות, אומר משלי, שונא מתנות יחיה, כי המקבל מתנות הוא תלוי בנותנים, אין לו עצמאות. כל שכן וקל וחומר, בנו של קל וחומר, אם אדם לוקח דברים שלו שלו ומשתמש בדברים שלו שלו, הוא נהיה חייב. בין אם זה ידוע או לא ידוע, זאת המציאות האמיתית. כשאדם נוגע בדבר שאיננו שלו, לוקח דבר שאיננו שלו, הוא חייב. הוא לא ברשות עצמו, הוא תלוי. אפילו הלווה, הוא נקרא עבד לווה לאיש מלווה. קל וחומר מי שלקח או הזיק ונתחייב על הזקו, גם אם הדבר לא ידוע, הוא חייב. לכן, מי שנמנע מכל מלהזיק, הוא נושע, הוא בן חורי, הוא גאול. זה סדר ישועות. זה בעצם מה שאומר רש"י. וכל הנזיקים חד המסכתאי. יש דעה כזו. שלושה שיעורים לשערים לכל הנזיקים, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. בבא קמא זה השער הראשון. ראשית כל התרחק מכל נזקים, בין נזקי ממון, בין נזקי גוף, בין אדם המזיק, בין ממון המזיק. רחק. זה כל עניינה של מסכת בבא קמא, שכולל כמובן איסורי גניבה וגזלה. רמב"ם מציע המשך לזה עוד זהירויות בדיני אבידה, ועכשיו אנחנו עוברים כבר לחיוב למצוות עשה של השבת אבידה, של לא לקחת דברים שנאבדו, לא רק לקחת מרשותו של השני שהוא גזל, אלא דברים שנאבדו וכבר לא ברשותו אבל כן שלו, ושיש חיוב להשיב. אחר כך כל המסכת כולה בעצם עוסקת בהלכות עם ממון המטלטל. יחסים שבין אדם, ענייני ממון המטלטל, חיובים של שומרים, ובתוך זה נכנסים גם ענייני קנייני ממון, ממון המטלטל. וממילא מתגלגל עם דיני ריבית. ומסכת בבא בתרא עוסקת בדיני קרקע. הלכות הקשורות בענייני קרקע. מתחילה מענייני שכנים, נזקי שכנים, הלכות שכנים, תקנות שכנים, שותפים ואחר כך שכנים, ואחר כך ענייני קניינים וחזקות, קרקעות וירושות. והחז"ל אומרים לנו, מן דבאי למי וחסידה, יש שלוש דעות, שלושה צדדים, קיים מילי דברכות, או מילי דאבות, או מילי דנזיקין, או שלושתם. מילי דברכות זה מובן מאוד, שמן דבאי למי וחסידה, הוא צריך, אם הוא יברך על כל דבר, לפניו, אז כל עבודת השם שלו, כל גם מהנאות העולם, אז הוא חסיד. הוא חי כל הזמן מהכרה שהכל מת השם, וזה עניינם של הברכות. או מילי דאבות, שזה כמובן מידות טובות של בפרקי אבות, שהם כמובן כל המידות האלה מידות של חסידות. מה זה מילי דנזיקי? מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דנזיקי. לא יזיק, לא יגנוב, לא יגזול, לא ישבור. זה חסיד? חסיד זה מי ש... לפעמים משורת הדין, תועל אנשים, הוא מיטיב. לא שהוא לא מזיק. לא מזיק, הוא לא חסיד. הוא לא רע, הוא איש בסדר, אבל לא... אין בו חסידות. לקיים מילי דנזיקין, פירושו של דבר, לא רק לא להזיק, אלא לא לראות שהשני לא יוזק. יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. לקיים מילי דנזיקין, זאת אומרת, ידאג שלא יהיה נזיקין. לא רק שהוא לא יזיק, שהשני לא יוזק. אם הוא רואה נזקים, הוא מסיר אותם, כדי שהשני לא יוזק, גם שלא הוא המזיק. כמובן לא על ידי גרמה. זאת חסידות מיוחדת במינה. זאת חסידות גדולה מאוד. כי אדם שמסלק נזקים, אחרים לא מרגישים, זה שסולק ממנו הנזק, לא מרגיש שהוא חייב מה שהוא חושב. הוא לא עשה לי שום דבר, מבריח הרי בשר הכל, הוא לא נתן לי שום דבר. אחד נתן לשני, מתנה קטנה, אפילו הגע ביתה. זה חייב להגיד לו תודה. אחד סילק נזק מהשני, לא נתת לי שום דבר. ואם הוא לא יודע, זה ודאי מלידי חסידות, שהוא היטיב עם השני בלי שהוא בכלל יודע מהדבר הזה. זה מן דמי למי וחסידה לקיים מלידי נזיקין. אנחנו מגיעים עכשיו, כשאנחנו הגענו למסכת בבא בתרא, לדרגה חדשה בלקיים מילי דנזיקין. כל דיני שכנים, כל דיני הזהירות בנזקי שכנים, הם תקנות של הידורים, לא של חיוב. אדם, איזה קריאה, לא חייבים על זה. אם אדם מסתכל, הוא לא חייב לשלם. זה לא איזה בגדרי הנזקים הממשיים. וחכמים באים ואומרים לנו, צריך להימנע מזה. וכן כל המניעות שאחר כך אנחנו ניפגש איתם, גם בפרק שני, אדם לא יקרב דברים שהם יכולים לגרום נזק לשני, הוא צריך להפסיד מחלקו כדי שהשני לא יוזק. אלה תקנות שכנים. שהן תקנות טובת הציבור כדי שהחיים יהיו חיים מתוקנים, חיים מסודרים. זה הלקיים מילי דנזיקין. זה נזקי שכנים, באופן מיוחד זה בולט. שאדם צריך להיזהר שגם מתוך רשותו, שהוא בעצם חופשי לעשות בשלו מה שהוא רוצה, לא יעשה דברים שגורמים נזק לשני, בחצרו של השני. איזה קריאה? זה מין הלכה מיוחד במינה. אדם אסור לו לעמוד, מסתכל על זה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה. יש העין, העין רואה, הוא לא שהוא מסתכל על הבן אדם שהוא בשעה שהוא עושה דברים צנועים ולא נעים לבן אדם, אלא העין יכולה להשפיע לרעה. לעין יש כוח גדול מאוד. רב אמר שהוא היה פעם בבית החיים, ואמר שכל הנפטרים כאן, 99 מהם, 99% מהם, בעין הרע. ואחד, אחוז אחד מסיבות אחרות. זאת אומרת, העין יכולה, העין רעה יכולה להזיק יותר מאשר פעולות בפועל. מה זה כוח רוחני? העיניים הן מבטאות את הרוחניות. מחמד עיניך זה בית המקדש. עיני העדה זה החכמים. אפשר לקנות באבטה, אבמינה של הגמרא, כשאדם מסתכל, הוא זוכה בזה, העין היא פועלת. אם זה ממש עושה קניין, לא. אבל העין היא כאילו משתלטת. אדם רואה, הקדוש ברוך הוא, עיני השם על ארץ ישראל, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כלומר, עיניים השגחה, עיניים פועלות. כשהעדה מסתכל לרעה, חס וחלילה, אז העיניים מזיקות. ומידה טובה גדולה ממידת פורענות, כשאדם מסתכל בעין טובה, אז העיניים פועלות לטובה ומשפיעות, משפיעות שפע לברכה. וטוב עין הוא יברך. מי ראוי לעשות ברכה, מי שיכול להמשיך ברכה מלמעלה, למי נותנים לברך ברכת המזון, למישהו טוב עין. למישהו מסתכל, מה זה טוב עין? מה ההבדל בין טוב עין ולב טוב? לב טוב זה אדם אוהב לעשות טובות. הוא מיטיב עם האנשים. עין טובה זה אדם מסתכל בחיוב על אנשים. זה דבר אחר. אדם אוהב להיות טוב, הוא אוהב שהוא טוב, הוא טוב, הוא אוהב להיטיב לאנשים. אז הוא קצת אוהב את עצמו. אוהב שהוא יהיה בן אדם טוב, שהוא יהיה בן אדם שלם. אולי יכול להיות מידה טובה של לב טוב שהוא אוהב, אוהב את האנשים, כן. אבל עין טובה זה אדם שמח בהצלחתו של השני. שמח לראות דברים טובים אצל אחר. והוא מסתכל בעין טובה על כל דבר, על כל אחד ואחד. זאת מידה שהיא בעצם מידה שורשית. איזה מידה שיעבור לו אדם? אחד, עין טובה. מה פירוש איזה מידה שיעבור לו אדם? אדם, עם המידה הזאת, הוא יגיע לתיקון השלם. כלומר, מתוך המידה הזאת התפתחו כל הדברים, מה הדבר יסודי שממנו כדי, אותה כדי להדגיש, וממנו אחר כך להמשיך לדרך ישרה, שהיא עושה דרך כללית. עין טובה. לב טוב, יותר טוב. אבל עין טובה, אחד מהדברים, עין טובה. אז כי אנחנו עכשיו הולכים ללמוד עניינים האלה, הם צריכים לפעול עלינו, לא רק בצד ללמוד את הצדדים העיוניים והבנתיים, אלא כל עניין, היחס שלנו לממון, לממון של אחרים, הוא צריך לקבל יחס של זהירות עצומה, לא לחפש את תארים, לא בדברים אפורים לחפש ולמצוא איך אפשר אולי כן מותר להשתמש ואסור להשתמש בדברים שהם גבולים, להתרחק מכל השתמשות בספק גזל, ספק אבי אמינו של גזל, ולדעת שלא מרוויחים מלקחת דבר שלו שלו שום דבר, רק מפסידים. הרב אומר, דרך תשובה היותר מקורית וטובה ונובעת מאור התורה בעולם היא השינון בחלק דיני ממונות. כך אומר הרב באורות התשובה, פרק י' ג' סעיף A. ללמוד דיני ממונות, ללמוד מוסר. דרך תשובה יותר מקורית וטובה דומת מאור התורה בעולם היא השינון בחלק דיני ממונות. וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בדיני חושן משפט, בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה, לדעת להקיף, וכל החריפות הישרה והרחבה היותר אפשרית. היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים ומעמידה את הצדק האלוקי על בסיסו הנאמן ונוטלת את מחץ הספק, אדם יודע מה כן מותר, מה אסור, מסלק את הספק והנבוכה מתוך הנשמה. על ידי מה שמאירה היא באור הבהיר את דרך החיים המעשיים. וכאן בהערה מביא הרב צבי יהודה, מזכיר את דבריו של הצדיק רב יוסף זונדל מסלנט, לעיין בספר שלו. רב יוסף זונדל מסלנט היה הרב של רב ישראל מסלנט, רק הוא עלה לארץ ישראל, הצדיק, היה מפורסם, היה אומר, אי אפשר לו לאדם להיות ירא שמיים אם לא למד כדי באי חושן משפט. חושן משפט זה עוזר ליראת שמיים. אבל הוא מוסיף, וקשה להיזהר בדיני נזיקין ומשפטים אם חסרות הידיעות בתורת המידות והמוסר. אני קורא כאן מתוך מה שכתבתי, זה לא נמצא בהערה למטה אלא רק ציטוט באיזה דף להסתכל, ואני על כתבתי בספר שלי באורות התשובה את הלשון של רבי יוסף זונדל מסלנט. קשה להיזהר בדיני נזיקין ומשפטים אם חסרות הידיעות בתורת המידות והמוסר. זאת פתיחה, כמו שנהג מרן הרב לפתוח בכל זמן בצד הרוחני של התוכן של המסכת. כעת אנחנו נתחיל את הנושא הראשון בגמרא. המשנה אומרת, שותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע, מקום שנקו לבנות גזיל, גזית, כפיסים, לבנים, בונים הכל כמנהג המדינה. והתוספות בדיבור המתחיל בגביל, זה נותן ג' תפחים, וזה נותן ג' תפחים. שואל התוספות, למה צריכים לכתוב את המידות של גביל, גזית, כפיסים, לבנים? אפשר היה לכתוב הכל כמנהג המדינה. ומשיב התוספות, שאם נהגו ביותר מבעב בגביל לא צריך. זה מנהג מופרז. זאת אומרת, השיעורים שהמשנה כתבה הם השיעורי המקסימום. בגביל, גזית, כפיסים, לבנים. אבל אם רוצים לבנות גביל, אם המנהג לבנות בגביל במידה יותר קטנה, או גזית או כפיסים, זה כן הולכים אחרי המנהג. ובלבד שזה לא יהיה מנהג של שטות, ש... אי אפשר לסמוך עליו. הנימוקי יוסף אומר שהשיעורים של המשנה הם בדווקא בין למעלה ובין למטה. לא כמו התוספות שאומר שלמטה הולכים אחור כל כמנהג המדינה. מה שאומרת המשנה, הכל כמנהג המדינה, אם נהגו בגביל, אז עושים גביל. אבל גביל כתוב במשנה איך. אם נהגו בגזית, בגזית. אבל, כמו שהמשנה אומרת, כמה זה גזית, כמה זה גביל וכדומה. ועוד מוסיף לנו הנימוקי יוסף, שאם אחד רוצה להיכנס לתוך חצרו ולבנות לא כמו שנהגו כשבונים ביחד, אלא לבנות בעוצה ודפנה, לא רוצה להוציא הוצאות גדולות, הוא אומר, אני לא צריך את השותפות שלך, אני בשלי בונה, אין איזה קריאה, ואני לא צריך לבנות גביל או גזית וכדומה. אומר לנו כי יוסף שהוא לא יכול לעשות כדבר הזה. מפני ש... אני רוצה לקרוא את לשונו. ראי שכל הוא אומר, ותמה דבילן שיעורים גדולים כל כך, אף על פי שאינו אלא משום איזה קריאה, שוב דחיישינן שם היפול ויצר להתעצם ממום בבדים. ובין כך ובין כך יהיה מזיקו ואיזה קריאה. ומינה שמינן, כלומר מזה שהמשנה כתבה את השיעורים הגדולים, מינה שמינן, ואפילו רצה אחד מהם לקנוס בתוך שלו, ולבנות משלו בעוצה ודפנה, וחברו כופהו שיבנו בין שניהם גביל או גזית כפי המנהג, לשם היפול ויצר להתעצם ממו בבית דין, אז הוא לא יכול להיכנס. אם הוא רצה לכנוס בתוך שינו, לא יכול. והרעם הוסיף זל, הרב זל מוסיף בדברים, ואפילו בא לכנוס בתוך שלו, ולבנות גביל או גזית, חברו מעכב עליו. משום דאמר לי, אם אתה עושה כן, לא יהיה לי רשות לסמוך עליו. כלומר, אני רוצה גם להשתמש בקיר שלו, בקיר הזה, לסמוך על זה גם, ולעשות לאיזה חדר על ידו, משהו כזה, להשין קורות, ואפילו אמר לי, אנא יהיבנה לך רשותה למסמך, מצי אמר לי, היא במחר לא בעינה, אשתה למסבן, והיא במתנה לא ניחה לי, דכתיב שונא מתנות יחיה. זאת אומרת, אומר הרע, הוא מוסיף, שאדם רוצה להיכנס לתוך שלו, ולבנות קיר גדול, ויל, גזית, אפילו כפי המינה, אבל בעצמו, רוצה לבנות בעצמו, חברו מעכב עליו. וצריך כמובן להבין, מה נכנס כאן העניין, אני רוצה לבנות, אני רוצה להשתמש בזה, להשעין על זה קורות. אנחנו מדברים כאן על דיני איזה קריאה, ובגלל דיני איזה קריאה חייבו את אדם לבנות כותל. הוא אומר, אני מסלק את הנזק, אני מסלק את זה באופן המוחלט, זה קיר גדול וכמו המנהג, אפילו יותר גדול מהמנהג, לא... ואני רוצה בעצמי. השני יכול לעכב עליו שאין לי רשות לסמוך עליו. מה זה הדבר הזה? זה צריך להבין בדברי הנימוק יוסף. ומוסיף הנימוקי יוסף, הוא מינה שאם קדם וכנס ובנה בתוך שלו, אינו יכול לדבוע מחברו חצי הוצאותיו. ואף על גב דביביקה אמרינן שמקיפו מידה לדרוכותיו מחייבין אותו לשלם, כי הוא שם הוא נהנה, גם פה הוא נהנה. השני עשה לו כותל וכבר לא מזיק אותו, וחסך ממנו גם כן את ההשתתפות בכותל. אז הוא יכול לתבוע ממנו כסף לכאורה, לפחות את מה שהוא נהנה. הוא לא יכול להשתמש בזה, בסדר, אז הוא קצת נהנה. לא, מכיוון שחכמים תקנו ששניהם בונים ביחד, והוא הלך ונכנס בתוך שלו, הוא לא צריך לשלם. היינו תמה לפי שכותל ביקה אינו עשו לסמוך עליו, אלא לגדר באלמה. והרי גדרו, אבל בכותל חצר יכול לומר, אין רצוני אלא כותל שהוא יוכל לסמוך עליו. מה נכנס כאן הנושא לסמוך עליו? אנחנו מדברים על איזה קריאה. והוא כבר פתר את הבעיה של איזה קריאה, שני אם הוא בונה בתוך שלו. ומינה, אומר הנימוקי יוסף, שאם קדם וכנס ובנה בתוך שלו, אינו יכול לתבוע מחברו חצי הוצאותיו. אז זה מה שראינו. לכאורה אני רוצה לדייק מזה לדיוק צדדי. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד לו תרוס את הקיר, כי חכמים תקנו שאנחנו בונים יחד, אלא חברו לא יכול לתבוע ממנו תשלום. אבל בדיעבד מה שהוא עשה, עשה. לכתחילה אסור לו לעשות את זה. לכתחילה צריכים שניהם לבנות ביחד. הראש חולק על הנימוקי יוסף. והראש בסימן ה' הוא עומד על זה ואומר יש מפרשים עד הקייפה הדדה לבנות כותל של גביל וגזית והכל כמנהג המדינה, היינו דווקא כשמעמידים הכותל על הקרקע של שניהם ואין אחד מהם רוצה להיות כונס בתוך שלו ולבנות משלו, דמצי כל אחד למימר, איני רוצה לוותר הקרקע ולא לבנות בבניין, אם לא בבניין בר קיימה. כלומר, אם בונים שניהם, אז כל אחד יכול להגיד, אם כבר בונים, אני רוצה לבנות בניין קבוע, לא רוצה כל פעם לבנות מחדש, לא רוצה את התרדה הזאת, לא רוצה את ההוצאות הנוספות. אבל אם רצה אחד לקנוס בתוך שלו, ולעשות מחיצה בתוך שלו, בהוצה ודפנה, כיוון שמסלק איזה קריאה מחברו דיו, כך יש מפרשים. תדע שלא הוזכר חיוב בבניין אבנים או לבנים, אלא במקום שמגיע איזה קריאה לשניהם, וחיוב הבניין על שניהם ועל יסוד שניהם. אבל במקום שמגיע לזה ולא לזה, כגון גג הסמוך לחצר חברו. אם יש גג שסמוך לחצר, בגג לא משתמשים שימושים של חצר. אבל עולים עליו לפנים, לפעמים. והחצר משתמשים בשימושים צנועים. בעל הגג צריך לעשות מחיצה בקצה גגו, שלא יראה, כי לא יזיק את חברו בחצר. רק בעל הגג חייב את זה. שחייב בעל הגג לבדו לעשות מכה. לא הוזכר שם בניין אבנים או לבנים, אלא עושה מכה כמו שיוצא בין לבנים, בין הוצה ודפנה. כי כך לשונה של הגמרא, דקאמר רב נחמן אמר שמואל, גג הסמוך לחצר חברו, עושה לו מכה גבוה, דלת אמות. לא כתוב. כתוב מכה, לא כתוב איזה גביל, איזה גודל של קיר, איזה עובי של הקיר. הוא מאיר כאן הראש, ועד אמר לקמן, בעניין שני גגים משני צידי רשות הרבים, שם אומרת הגמרא, אם יש שני גגים משני צידי רשות הרבים, ובגגים האלה משתמשים לצניעות. אז גג אחד מצד אחד של רשות הרבים, גג שני מצד שני של רשות הרבים. צריכים לעשות מחיצה. אף אחד לא רוצה לעשות אצלו את כל המחיצה. שניהם חייבים, כל אחד חייב חצי. אז כל אחד עושה חצי ומעדיף קצת. זה עושה מצד זה וזה עושה מצד זה, כדי שלא יראו אחד בצד של השני. יכול, ואז יוצא שכל אחד, אם היה אחד עושה, השני משתתף איתו, הם היו מוצאים פחות הוצאות, מכיוון שלא היו צריכים להעדיף קצת פה, קצת פה יותר וקצת פה יותר, כדי שלא יראו. אבל יכול כל אחד לומר, אני לא רוצה לעשות את כל הקיר על ביתי, כדי שלא יערער הבית שלי, הקיר שלי. אני לא רוצה להכביד על הקיר, הוא יכול לטעון את זה, זאת אומרת שצריך לבנות קיר כבד. אז משמע לכאורה שגם במקום שכל אחד בונה בחלקו, גם צריך לבנות קיר עבה. אומר הראש לא, זה משמע בבניין אבנים הוא מכביד על הגג, לא מתורת חיוב אומר כן. אלא לפי שאין רוצה לבנות בשלו בהוצה ודפנה. כלומר, כל אחד, האחד יכול להגיד, אני לא רוצה לבנות במשהו קל שיפול. אני רוצה לבנות קבוע, וקבוע, אני לא רוצה על כל אני לא מחויב את כל הקיר, אז אני לא רוצה להכביד. לפי שאם מתקיים זמן מרובה, אז אני לא רוצה הוצה ודפנה. קשה עליו לתרוח תמיד בבניין המחיצה. אז לכן, זה לא מצד הדין הוא חייב, אלא מצד שהוא רוצה לבנות משהו יציב, אז הוא יכול להגיד לחברו, אני לא רוצה לבנות את הכל. אבל באמת, לפי הראש, אם אחד רוצה לבנות קיר עבה, השני יכול לבנות הוצה ודפנה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אף אחד לא יכול להגיד לשני, אתה תעשה את הכל על חשבונך. הוא לא רוצה. אבל כל אחד יכול לבנות בעצם מה שהוא רוצה על הקיר שלו, כי כשאדם נכנס לתוך שלו, אז הוא יכול לבנות מה שהוא רוצה. הראש מבין, הסיבה פשוטה היא איסור להזיק, ולכן כל מחיצה שאדם עושה, ומונעת את העזק, הוא פתור מזה. רק כשצריכים שני ביחד לבנות, אז באו, אז לא יכול כל אחד, ואחד אומר, מפני המצב הזה שכל, שאחד יכול להגיד, אני לא רוצה לבנות דבר הרי, ואחר כך ייפול. באו חכמים ואמרו, כששניהם בונים ביחד, אז צריכים לבנות לפי מנהג המדינה, לפי עובי הכתלים המקובל. אבל כשכל אחד עושה לעצמו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. העיקר שהוא לא יזיק. הוא מביא שיש מפרשים אחרת, וזה יש מפרשים, זה הנימוקי יוסף, אבל הוא דוחה אותם. יש מפרשים שצריכים דווקא לבנות, אפילו כשונה, לא מספיק קוצה בדפנה, לפי שאומר לו, אין, המחיצה היא לא קיימה, ואני צריך לצוק עליך תמיד שתיפול המחיצה לסלק מלא איזה קריאתך. והראש אומר, נראה כי פירוש הקמה, שלא נתנו חכמים גבול וקיצוע למי שיש לו איזה, לסלק איזה קום מחפי ראש, שיעשה דבר קיים לדורי דורות. אלא מספיק מה שמסלק איזה קום ממנו לפי שעה. אם אחר כך יזיקנו, יש שופטים בארץ. הוא מביא ראיה ממחיצת הכרם, ששם לא אמרנו שצריכים לעשות שיעור של כותל עבה כדי שלא ייפול. ולא, למה? מפני שהאחד עושה את זה, בעל הכרם עושה את המחיצה, אז הוא יכול לעשות מחיצה איזה שהוא רוצה. כן, יש לנו מחלוקת בין המיוקי עושה והראש, אם אדם יכול להיכנס לתוך שלו ולהגיד אני עושה לבד ואני עושה מוצא ודפן. הראש אומר שאפשר, המיוקי עושה אומר שאי אפשר, והרעה מוסיף עליו שאפילו אם הוא נכנס לתוך שלו ואומר אני לא מוצא ודפן, אני עושה גביל וגזי, גם זה לא בסדר, ולכתחילה צריכים לבנות שניהם ביחד, מפני שהקיר הזה יש לו עוד תפקידים. זה חידש הרע. שתי הדעות האלה מובאות בשולחן ערוך ברמה. בסימן קוף נזיין. ואתה אז שואל על הרע, את מה שבפשטות אנחנו כבר עמדנו על זה. אתה אז שואל, ראשית כל אני רוצה לקרוא את הרמה, שהוא מוסיף קצת על מה דברי הרע. קוף נוזיין סיף ד' אומר הרמה, ואם נהגו במחיצה דקלה, והאחד אומר לעשותה כולה משלו, באבנים, המנהג הוא במחיצה קלה. בא אחד ואומר, אני רוצה לבנות אבנים, אתה לא רוצה, אני אכנס בתוך שלי ואבנה מעצמי. והאחד אומר, לעשותה כולה משלו באבנים ולכנוס לתוך שלו, או להפך, כלומר, נהגו במחיצה את אבנים, ואחד אומר, אני רוצה לכנוס לתוך שלי ולבנות בעוצה ודפנה, יש אומרים, דחברו יכול לעקב על ידו. ויעשו כמנהג. יש אומרים, זה הנימוקי יוסף, בשם הרעה. ויש חולקים, זה הטור בשם הראש. הוסיף לנו כאן הרמה דבר שהרעה לא אמר. אם נהגו במחיצה קלה, במבט הפשוט, מחיצה קלה זה עוצה ודפנה. והשני רוצה לעשות באבנים, מה כבר יכול להתעונן הראשון על השני שרוצה לעשות באבנים בתוך שלו? על מחיצה קלה אי אפשר להשין שום דבר. בין כל וכל זה יהיה ראוי רק לחצות, רק שלא יהיה איזה קריאה. אז אחד רוצה להיכנס לתוך שלו ולעשות באבנים, יהיה דבר קבוע ולא יש שום איזה קריאה, חברו מעכב עליו. מקשה את זה, התז, על הרמה ועל, כמו שאמרתי, ועל הרע. הוא אומר, תמוהים לי הדברים, הן מצד מקורם של הדברים, דהו הרעה בנימוקי יוסף, הן מצד העתק רמה. והוא דהרעה כתב שם, באם נהגו לבנות בכותל אבנים, ואמר אחד, אבנה תוך שלי, ואבנה כותל של אבנים, השני מוחה בידו. שיכול לומר, אני רוצה בכותל שאוכל לסמוך עליו. ואף על גב דעתו רוצה לתת לי רשות לסמוך, מכל מקום לא ניחה לי לקח מתנות, כי היא לסימן תקופה הנה א'. ותמוע לי, יש חילוק שם בחצר שאין בדין חלוקה, זה דבר אחר שם. לא רוצה מתנות, אבל זה הערת זדית. מה שאין כן כאן, אין על זה אלא לסלק כזה קריאה. וכיוון שבונה משהו לא מסלק בכותל של אבנים, מי ימחה בידו? ומה שכתב שרוצה שיהיה לו כותל שיסמוך עליו, הוא תמוע מאוד. מיכן זכה לזה לסמוך על הכותל? מי זה? זה לא המגמה של הכותל. זה לא מצינו דחיבו חכמים שניהם לעשות מחיצה בשביל תועלת סמיכת קורות עליה, אלא בשביל איזה קריאה. הגה עצמך, אם הלך זה מחצרו ואינו רוצה להשתמש שם כלל, וכי יכול לקופו לבנות עמו מחיצה? כלומר, אין איזה קריאה. אני לא משתמש בזה, אני לא צר את החצר הזה. אני אדם, כן, הם ירשו חצר, מחלקים אותה, ועכשיו האחד אומר, אני יש לי בית בעיר אחרת. ברגע זה, בשנים הקרובות, אני לא מתכונן להשתמש בזה, אני לא יודע מתי להשתמש בזה. לא רוצה לעשות מחיצה. אין כאן איזה קריאה. החינה מדקבתי, האם הוא צריך לעשות מחיצה? כיוון שבונה הפסק כותל ומסלק איזה קריאה מן, הרי הוא כאילו אינו דרשה. אותו דבר כאן אצלנו. הוא עשה כותל, אין כבר איזה קריאה, אין לך טוענות. אני עושה כותל בתוך שלי, אין שום בעיה. הוא מוסיף, ועל כל זה אני תמי על הרמה בזה, דהרעה לא פסק לדין זה אלא במנהג לעשות כותל אבנים, ורוצה שיעשה לו כמינה כדי שיוכל לסמוך עליו. מה שאין כן בדברי רמה שכתב זה במקום שנהגו לעשות מחיצה קלה, ואין ראוי לסמוך עליו, עליה, ולמה ימחה עכשיו בידו לבנות משלו? אין זה אלא תימה. כך אומר התז. הנתיבות מתרץ את דברי, את המיישב קצת את דברי הרעה. והנתיבות אומר, יש ליישב קצת, ללא מבעיה באין בו דין חלוקה, ונתרצו בחלוקה ודאי, ודאי די יכול לומר, לא נתרציתי בחלוקה רק הדתא דמינג, וכדי שיהיה לי כותל לסמוך קורות, ואם אתה תבנה בתוך שלך, שוב אי אפשר לעשות כותל אחר לעצמי, שיתמעט חלקי, כדי רוחב כותל שלם. כלומר, אומר הנתיבות, שאם זה חצר שאין בדין חלוקה, יכול, זה שהסכים לחלק, אחד ביקש לחלק, השני הסכים, אומר, מה שהסכמתי לחלק, זה רק כמו המקובע. אחרת לא הייתי מסכים, כי אני לא רוצה להפסיד מחלקי, אני רציתי לחלק באופן כזה שנוכל גם להשתמש בכותל, כי המנהג הוא שיש, עושים כותל אבנים, אז אני רוצה, כמו המנהג, הדת הדעה הכי הסכמתי לחלק. הוא מוסיף עוד, ואפילו ביש בו דין חלוקה, שאז אחד יכול לכפות את השני לחלק. יש בו דין חלוקה, לכל חצר יש דלת דמות, יש בדין חלוקה, אפשר לומר, דלא חיוו חזל בחלוקה ובמחיצה, רק באופן שלא יפסיד אחד את חברו בחלוקה שביניהם. כלומר, מה שחיוו חכמים לחלק, אז זה לא באופן שיפסיד, אבל אם קנו, הוא מוסיף כאן, אבל אם קנו כל אחד חצי חצר לעצמו, ודאי דין חברו יכול לעכב כשמסלק ממנו איזה קריאה. כלומר, מה שחכמים תקנו במשנה, כאן יש תקנה. הם אמרו ש... מה שחכמים אמרו ש... אם יש חצר משותפת, שיש בה כדי חלוקה, אז אחד יכול לכפות את השני לחלק, מה שהם אמרו את ההלכה הזאת שאפשר שאחד יכול לכפות את השני לחלק, זה בתנאי שהחלוקה תהיה חלוקה נוחה לשניהם, טובה לשניהם. שלא יפסיד אחד את חברו בחלוקה שביניהם. זאת אומרת, כי חלוקת חצר, זה, כלומר, אני רוצה להסביר עכשיו את דברי הנתיבות. הנתיבות רוצה לומר, כשחכמים אמרו שאפשר, שאחד יכול לכפות את השני לחלק חצר, זה תקנת חכמים, הם קבעו שאפשר לחלק. בעצם, לולא תקנת חכמים, אנחנו שני שותפים, אף אחד לא יכול להכתיב לשני לחלק. החצר היא של שנינו והיצר של שנינו. מה פתאום לשנות? באו חכמים ואמרו, אם אפשר לכל אחד להשתמש חצר ראויה לשימוש, אי אפשר להכריח להיות שותפים אחד את השני. אז זה תקנת חכמים. חצר זה עם קירות מסביב. ככה זה הסדר של חצר. כל חצר עשויה לדברים של צניעות, וגם הקירות מסביב משמשים לעוד שימושים. ככה זה חצר. אז כשחברו חכמים לחלק חצר, חצר שהייתה משותפת, אז צריכים ליצור שלכל אחד יהיה חצר. כי השימושים הרגילים של חצר. אז זה תקנת חכמים לעשות את הכותל הזה. זאת אומרת, זה לא רק דין של איזה קריאה. זה דין בחלוקת חצר. כשמחלקים חצר, בוודאי שאם זה בהסכמה, אז יכול כל אחד ולהגיד, אם זה תלוי בהסכמתו, כשהחצר, הוא יכול להגיד, אני חילקתי רק באופן כזה, כמו שחכמים קבעו, אבל אפילו לא בהסכמה, אחד קופה את השני, אז גם כן חכמים קבעו את החלוקה הזו, שאפשר אחד לדרוש מהשני לחלק. אז התקנה של חכמים היא זאת, שכל אחד אחר כך יהיה לו חצר לעצמו. ואם לא יהיה כותל באמצע, אז החלוקה לא נתקיימה עדיין. צריך לעשות חלוקה, כי צריך שלכל אחד יהיה כותל. זה מה שמתכוון הרע. שכל אחד צריך שיהיה לו כותל משלו. כלומר, שיהיה לו כותל שסוגר את חצרו. ואם אחד יבנה את הכותל בחצר, בחלק שלו, ולא יהיה לזה כותל לחצרו, זה לא חצר גמורה. חסר לכותל. חסר להשתמש בזה. זה לא רק בעיה של איזה קריאה. זה בעיה של סדר של חצר. ועל פי, אם זהו החידוש, אז החידוש הזה הוא מוגבל. זאת אומרת, בדיני שכנים לא אמרינה ככה. זה דיני שותפים. דיני חלוקת שותפים. אבל אם אחד קנה חצי חצר, והשני קנה חצי חצר, ועכשיו הם נהיו שכנים, ואחד תובע מהשני לבנות, לעשות מחיצה, אחד יכול להגיד לשני, אני עושה מחיצה קטנה. אתה אומר, אני מזיק לך, אתה מזיק לי, אני עושה, נכנס בתוך שלי, עושה הוצא לדפנה, אני לא מזיק לך, אין לך תלונות, אני לא מחויב שיהיה לך חצר, אתה רוצה, תבנה לך כותל, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא מחויב לך. כל הדין של המשנה הוא דין בחלוקה. כשמחלקים חצר קטנה או גדולה, אז ככה הסדר של חלוקת חצר. ככה תקנה של חכמים של חלוקת חצר. סתם אם אחד מזיק את השני, זה גדרים אחרים. כך אומר הנתיבות. אבל אני מסתכל בגרא, ואני רואה שהגרא, הוא מביא ראיה לדברי הנימוקי יוסף, ממה שהראש דחה את הראיה. כלומר, אם יש שני גגות בשני צידי רשות הרבים, והם מזיקים אחד לשני בראייה, צריכים לעשות כל אחד חצי כותל, ומעדיף, כדי שלא יזיקו זה את זה. והנה משמע בגמרא שעושים כותל כבד. לא ניחא לי שאחד יכול להגיד, אני לא רוצה את כל הכותל על החלק שלי, מכיוון שזה מערער את הבית, הוא כבד מדי. נעשה חצי חצי, תחלק, הוא צודק. זאת אומרת שחייבים לעשות כותל כזה. הראש אמר, לא חייבים, רק אדם אומר, אני לא רוצה לבנות דבר קל, אני רוצה לבנות דבר יציב, אז אני לא חייב את הכל. אבל הגרא אומר שזה בעצם ראיה, ראיית ה... אם כאן הראיה של הרע. אם ככה, אז זה לא דיני חלוקת שותפים, זה כבר דיני שכנים. כי הם שכנים זה לזה, או לא ממש שכנים, אבל כל פנים רואים אחד אצל השני, ולמנוע את זה חייבים הם לעשות כותל, וחייבים לעשות כותל כדברי המשנה, כמנהג. לפי דעת הרע, ככה לפחות מבין הגרא, אם הוא מביא, הוא מביא, זה המקור של הראיה שלו. אז זה לא רק בדיני חלוקת חצר. זאת אומרת, שזה דיני שכנים בכלל. אני שואל הלאה, האם לפי הגרא, גם אם אחד מזיק בלבד, הוא יהיה חייב לעשות כותל כזה עווה, כדי למנוע הזק לתמיד, ושלא יהיה פה כל פעם נופל והוא מזיק, אז חכמים תקנו שהוא יעשה כמנהג המדינה, כותל, גביל, גזית, כפיסים, לפי המנהג, או שמה שאנחנו מוצאים בגגות זה כששניהם חייבים זה לזה. אז ההתחייבות ההדדית היא הגורמת, כלומר גם שני שכנים, אותו דבר, שלא כפו הנתיבות, שניים נהיו שכנים, כל אחד קנה חצי חצר, צריכים שניהם לעשות כותל, במקום ששניהם צריכים לעשות כותל, הם צריכים לעשות כמנהג המדינה. במקום שאחד צריך לעשות, לא צריך לעשות. אז אמנם זה תקנה, לא שתקנה, תקנה של חלוקת חצר. זה תקנה של למנוע נזקים. למנוע נזקים של איזה קריאה. אבל כששניהם מחויבים, חכמים באו והתערבו בזה כדי לפתור את הבעיה שלא תהיה, כל איך שניהם חייבים זה לזה, יש דיני איזה כותל עושים כמנהג המדינה. אל תריבו, יש מנהגים, עושים כמנהג המדינה. אבל מה שכל אחד חייב שלא יזיק לשני, זה לא שייך למנהג המדינה. אני מחויב לא להזיק, אם אני רק מחויב, אני יש לי גר ולשני יש חצר, אני עושה רק, עושה ודפנה זה מספיק לי. אם מישהו, אם האדם רוצה לעשות כותל קבוע, יעשה, אבל הוא לא מחויב. זה צריך עיון בדבר הזה. אני חושב שיכול להיות שהרחבה שהגרא נוקט, היא יכולה להיות מוגבלת. רק לדיני שכנים שחייבים זה לזה. ולא לדינים שאחד חייב לעשות מחיצה בלבד, מפני שהוא המזיק בלבד. אז אם כן, תהיה נפקא מינה לדינה במחלוקת הזאת, גם בדוגמה שנקעת תז. במחלוקת בין הראש ובין הנימוקי ספר רע. התז אומר, אם חילקו חצר, ואחד אומר, אני לא רוצה להשתמש בחצר הזאת. אני לא יהיה פה בכלל. אני לא רוצה לעשות כותל. אני לא מזיק, אני לא חייב כותל. לפי הנתיבות, אז יכול להיות שהוא יחייב. ככה זה חלוקת חצר. זה הסדר של חלוקה. כשמחלקים חצר עושים מחיצה. והמחיצה צריכה להיות כמנהג המדינה. ככה זה הסדר של חלוקת חצר. אתה לא צריך להשתמש, כן צריך להיות, זה לא שייך לעניין. ככה מחלקים חצרות. עכשיו אנחנו חילקנו, היינו יורשים או שותפים וחילקנו, אז אנחנו ככה צריכים, זה חלק מגדרי החלוקה, שיהיה גבול ויהיה קיר, ולכל אחד יהיה חצר משלו, ולכל חצר יש לה מסגרת. לפי הראש, לא, כל הדין הזה של הכותל הוא כדי למנוע איזה קריאה, אין איזה קריאה, לא צריכים, אני יכול גם לעשות מחיצה דקה, ואני לא אזיק לך, וגם אני בזה נפטר מהכל, לא צריכים לעשות כותל. יכולה להיות נפקמינה גם, האם יכול אדם למחול על איזה קריאה. הראש מתייחס לזה. הראש אומר, אם שעו איזה זמן ללא כותל ביניהם, חילקו את החצר ולא עשו כותל. לא יכול אחד לטעון, מחלת לי, דבר שני, ואומר, בוא נעשה כבר את הכותל. מה, כבר אתה מחלת? כבר הרבה, אנחנו כמה שנים כבר בלי כותל, מחלת על איזה קריאה? לא, אי אפשר לי. יכול להגיד, לא, כיוון שגם אתה היית חייב, וגם אני חיכיתי עד שאתה תהיה. כלומר, לפי התירוץ הראשון של הראש, אז בעצם, בשותפים, אין מכילה. אבל כשאחד חייב לעשות כותל לבד, אז אם השני לא הקפיד עליו, איזה זמן מה, אז יש מכילה. אבל הראש מביא עוד תירוץ. והראש אומר שאיזה קריאה זה, איזה קשה, שגם אם אדם מוכל זה לא נקרא מכילה, כי יכול לאדם, היום הוא חשב שהוא יכול לסבול את זה, מחר הוא לא יכול לסבול את זה, וזה אין מכילה בנזקים קשים. אותו דבר כמו שהמראה אומרת בפרק שני, קוטרה ובית הכיסא, שהשן כבד, אדם יכול למחות אחרי אחד השתמש בחצר שלו ועשה השן לחצר של השני, זמן ממושך, כמה שנים, יכול אחר כך להגיד, עד עכשיו יכולתי לסבול, אני עכשיו לא יכול לסבול. אז גם איזה קריאה זה סוג כזה של הזק שאין מכילה. אבל, אומר הראש, אבל אם אכלו בפירוש זה לזה, אז זה מועיל. אם יש עדים שמחלו, לטעון מחלת לי, זה לא טענה. אבל אם יש עדים שמחלו זה לזה, אז המחילה מועילה. צריכים להבין כאן את הראש, כי הראש, כל החיוב של לפי דעת הראש, זה לעשות שלא יהיה איזה קריאה. והכותל הוא בשביל למנוע את איזה קריאה. אז אם בונים שניהם, אחד יכול לחייב את השני, לעשות כמו המנהג המדינה. אבל כל אחד יכול בעצמו למנוע את הנזק, לעשות לו עוצה ודפלה אם הוא רוצה, וגם נפטר. כל החיוב הוא למנוע איזה קריאה. על זה, אם אפשר למחול, זה כמו, אומר הראש בעצמו, כמו קרק סוטי, ומחול לך. ואחר כך הוא חוזר בו. הוא אומר לו, אני לא רוצה שתקרא כסותי, הוא יכול לחזור, כי עדיין לא נעשה הנזק. אם אדם מוכה, אפשר למחול על דבר שהיה, ולא על מה שאחר כך עתיד להיות. והנזק, נזק ראייה, זה כל הזמן מתחדש. הראש אומר בכל זאת, כיוון ש... איזה קריאה, יש גם דין של תקנה, של חכמים שאמרו שכדי לא להזיק צריכים לעשות כותל, ושניהם כאילו מחויבים כאילו לעשות כותל, אז החיוב הזה הוא מתפתח כאילו לחיוב תשלומי. כל אחד חייב להשתתף בעשיית הכותל. ואם אכלו על תשלום, מחילה מחילה. אכלו על נזקים בלתי אפשרי. לפי שיטת הראש, אז יכול להיות ש... מה שהראש אומר, שימחלו זה לזה, זה מעני, יכול להיות שאפשר להגביל את זה רק במקום ששניהם מחויבים זה לזה לעשות כותל. אבל במקום שרק אחד מזיק, וכל החיוב שלו זה לא להזיק, הוא יכול גם לא להיות כאן, הוא לא חייב לעשות כותל, הוא יכול למצוא דרכים שלא יהיה נזקים. אין לו חיוב לעשות כותל, יש לו חיוב לא להזיק, לעשות כותל זה רק איך תמצא לא להזיק. אז אם מחל, המחילה לא מעני. כי על מה הוא מחל? הוא מחל על נזקים שיהיו מחר, מחר הוא מתחרט, והמחילה לא מעני. אם אנחנו נגיד שכל החיובים האלה הם חיובים של תקנות חכמים, כמו שאמר לנו הנימוקי יוסף והרע, והרחיב את זה, אגרה לדיני שכנים יותר ממה שהנתיבות אמר, ויכול להיות שזה מתרחב על כל דיני איזה קריאה, שתמיד צריך לעשות כותל קבוע כדי שלא יהיה איזה קריאה. זה חיוב של תקנות חכמים, והתקנות חכמים אפשר למחול. או זה חיוב ממוני, איך נגדיר את זה? אני יכול להגדיר את זה. חכמים תקנו שאתה תעשה כותל, כך חכמים תקנו. ואמרו לך איזה כותל. אז תקנה כזאת, על תקנה כזאת עם השני מחל, מחילתו מחילה. זאת אומרת שבמחלוקת הזאת בין עמקי יוסף והראש, נפקמינות, אם הוא לא נמצא, אם הוא חייב, נפקמינה, אם הוא מחל, האם המחילה שלו מעני או לא מעני.